רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כשמספרים פוגשים אנשים, נומרולוגיה, העצמה וחשיבה חיובית, בהגשת נעמי חייקה.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, חג שמח, חג פורים שמח. ברוכים הבאים לתוכנית שלי שתעסוק היום בנושא המעניין, אבל גם המורכב, של זוגיות ומיניות. אם את או אתה, רווקים או רווקות, נמצאים במערכת יחסים או נישואים כבר הרבה שנים, תצטרפו לשעה קלה, בנצלול עמוק עמוק לתוך העולם המרתק של יחסים ותשוקה. אני נעמי חייקה, נומרולוגית, מאמנת אישית, מומחית לגיל השלישי מטעם מכון אדלר. אתם מוזמנים להשאיר הודעות ולשלוח שאלות למספר הוואטסאפ, יש לנו וואטסאפ כאן, 053-807-1213. והיום, האורחת שלי, מיקי ששה. המיקרופון שלך פתוח, אחר הצהריים הטובים.
אחר הצהריים מצוינים, תודה שהזמנת אותי, תודה רבה, חג שמח.
חג שמח, מיקי, ואני אציג אותך. מיקי ששה, יועצת זוגית ומינית, שמסייעת לאינספור זוגות לנווט את דרכם באתגרים של הזוגיות. אז מיקי, אני שמחה שהצטרפת אליי. אנחנו נשוחח היום על נושא שהרבה מאוד שנים כלל לא דובר, אנשים לא דיברו עליו, בושה, מבוכה, דיברו יותר על ייעוץ זוגי ופחות על ייעוץ מיני. היום אנחנו נשתדל, אני מבטיחה מהצד שלי, בפתיחות על הנושאים החשובים האלה, גם זוגיות וגם מיניות, מאזינות ומאזינים, פורים, מה יותר מזה לדבר היום על הנושא הכל כך חשוב הזה. אז מיקי, נתחיל?
יאללה.
הנה, יש לנו רק שעה קלה ויש לי הרבה מאוד שאלות. אז אנחנו נתחיל. את יודעת, אני רוצה להתחיל בשאלה שמאוד מעניינת אותי. איך בכלל הגעת לעסוק בעיסוק שהוא כל כך מעניין, ייעוץ מיני?
אז בעצם...
תדברי רק למיקרופון שישמעו. או,
ככה יותר טוב?
נכון.
אז בעצם הרבה שנים אני חוקרת את העולם הזה של זוגיות ומיניות בכלל. נורא מעניין אותי. תמיד הייתי סקרנית, כן, תמיד הייתי אישה מינית. שגם זה, דרך אגב, זה די טבו, חינכו אותנו כך שלא מדברים על מיניות, לא עושים מיניות. מיניות זה משהו של חדרי חדרים בין שני אנשים. היום השיח הוא קצת יותר פתוח. והרשיתי לעצמי לחקור בשנים האלה, לשאול, לחקור, לראות, לחוות. ואני רוצה להוציא קצת את השיח לאור. אני חושבת שיש הרבה מה לדבר על זה, יש הרבה מה ללמוד, זה אחת מהנאות החיים. כך אני גם אומרת לילדיי. ויותר מהכל, צריך לעשות את זה בצורה הנכונה. ואני חושבת שזוגיות, אחד מעמודי הטווח שלה, זה בעצם המיניות. תשוקה. תשוקה זה משהו שזה לאו דווקא מיני. תשוקה זה יכול להיות לאוכל, תשוקה זה יכול להיות לחיים, תשוקה זה יכול להיות להרבה מאוד דברים. וגם התשוקה למיניות מחברת בין אנשים.
אני מסכימה איתך. אז את אומרת, אני קודם חוויתי, חקרתי, ואחר כך אפילו הלכתי ולמדתי, נכון? ככה אני מבינה.
נכון.
מתוך תשוקה לדעת מה זה, ואם אנחנו לא מתנסים, אז אנחנו לא יודעים, ואחר כך הלכת ולמדת גם את הפרקטיקה.
נכון, אני בארבע שנים האחרונות בערך החלטתי על להפוך את חיי, אחרי הרבה שנים שפחדתי נורא מספסל הלימודים, החלטתי שאני עוזקת את עצמי לספסל, והלכתי ולמדתי אימון אישי, וזה היה המדרגה הראשונה לעבר ההתפתחות האישית שלי. היום אני גם מאמנת אישית, וגם זוגית, יועצת זוגית, יועצת מינית. למדתי הרבה מאוד דברים, ואני ממשיכה ללמוד, וככל שאני לומדת, אני רק מבינה כמה חשוב יותר לדבר על זה.
אני מסכימה איתך. למה לדעתך לא מדברים על הנושא החשוב הזה? הרי אמרת, הרבה שנים זה היה טאבו, נכון? פחות דיברו על הנושא הזה, והיום אני חושבת שיש פתיחות יותר לנושא. אני מקווה שהפתיחות הזאת לא תשתנה בעקבות כל מה שאנחנו שומעים מסביב, אבל בואי נשמע מה דעתך.
קודם כל זה החינוך שלנו. החינוך שלנו כזה שחינכו אותנו מהרגע הראשון, כמו שאמרתי, שמיניות זה משהו שעושים בחדרי חדרים מאחורי דלת סגורה, לא מדברים על זה, לא עושים את זה ליד אנשים. עכשיו אני יכולה להבין, וגם דרך הדת שלנו זה משהו שהוא מאוד טהור, משהו שעד החתונה לא עושים על פי הדת.
נכון.
עכשיו, בשנים האחרונות יש איזושהי התעוררות בכלל, לא רק במיניות, גם בסוגי מערכות יחסים לצורך העניין. היום הבת שלי, שהיא בת 17 וחצי, מדברת על דברים שאני לא ידעתי אותם עד לפני 5 שנים, בואי נאמר. למשל, כל המגדריות, כל הנושא של מגדריות, כל הנושא של זוגיות חד מינית, זה דברים שאף פעם לא דובר, בטח לא כשאני הייתי בבית ספר,
כן.
והבת שלי ממש, זאת אומרת, יש היום שיח פתוח גם לגבי סוגי מערכות יחסים, פוליאמוריה, מונוגמיה, אמונוגמיה וכולי, שגם זה
פולי זה ריבוי
אבות. בני
זוג, נכון?
לא, זה ריבוי אבות.
אבות.
זאת אומרת, זה פוליאמוריה, זה ריבוי מערכות יחסים מושתתות על אהבה.
כשלא רק בן הזוג או בת הזוג הם במערכת, אלא
יש בני זוג או בנות זוג נוספים.
פתוח,
פולי זה הרבה, ואמורי זה אהבה.
כן, אנחנו גם נדבר על זה בהמשך. יש הבדל בין גברים ונשים בזוגיות?
וואו, בטח.
בואי נשמע.
גברים ונשים מחוותים אחרת, מחוותים במוח. זאת אומרת, תכלס, אנחנו, הכל אצלנו אותו דבר. יש מוח, יש את הכל, זה אותו דבר חוץ מעברי הרביעה. אבל גברים יש להם את הדרך שלהם, אני אומרת גברים כי זה שונה ממני, שאני אישה, אז אני מבטאת את אהבתי או את המיניות שלי בצורה מסוימת, וגברים, זה כמובן, זה בדיקות ומחקרים של שנים, מבטאים את זה בצורה שונה, אוקיי? זה יכול להיות גם, למשל, הדבר הכי הכי פשוט של אינטימיות, של אחת השאלות הראשונות שאני שואלת זוגות שמגיעים אליי זה, מה זה אינטימיות? עבורך ומה זה עבורך. התשובות הן שונות.
הן שונות, כי, הן כל שונות. כי כל אחד מדבר מהצרכים שלו.
בדיוק, בדיוק. אז גברים מסתכלים על זה די שונה מאיתנו, הנשים, כי אומרים שזה כי אצלנו זה פנימי יותר, אני מדברת פה על מיניות, mm-hmm. חודרים אלינו, ואצל גברים זה חיצוני. Mm-hmm. ואז זה משהו שהוא שונה. יש איזושהי תמונה שרצה הרבה שנים ברשתות החברתיות, שבעצם מראים גבר הולך לסופר, שזה מין קו ישר כזה, בדיוק למקומות שהוא צריך, ואישה שהיא הולכת לסופר, זה מין 700 קווים מאוד מאוד מסועפים. אז זה בדיוק זה, אנחנו מחוותים בצורה שונה.
שהאישה, כך אומרים, ואני מאמינה גם צריכה גם רגש, בדרך כלל, את כאילו עושה פחות מסכימה?
אני פחות מסכימה עם זה. אני פחות מסכימה עם זה. היום הרבה יותר נשים מדברות על הגברים שהם, יש גברים לחתונה ויש גברים להוללות.
Aha.
עבורן, בתור בני זוג.
זאת אומרת או... שהן לוקחות את המיניות כעוד משהו ליהנות ממנו.
בדיוק.
כמו קוסבירה, אז גבר.
כן. סטוץ ללילה, או מערכת יחסים שמבוססת על מיניות לחודש, חודשיים, שלושה, וזהו. כמו כשנוסעים לטיול בחול, מה שקורה בווגאס נשאר בווגאס.
אז זה לא יותר דומה להתנהגות שבעבר הייתה גברית?
כן, כן. פעם גברים היו ככה. אני חושבת שגם לפני שנים נשים חשבו ככה, אבל אסור היה לנו להגיד את זה. בגלל זה, כמו שאני אומרת, השיח היום הוא פתוח לא רק לגבי מיניות. אלא גם לגבי הדברים האלה. מותר לנשים, נשים מרגישות יותר חופשיות, לבוא ולהגיד, אני אוהבת סקס, mm-hmm. אני אוהבת מיניות, אני צריכה.
זה מעניין מה שאת אומרת, כי מיניות, דיברנו על מה היה בעבר. אז באמת בעבר יצייר מיניות שווה להולדת ילדים.
נכון.
אם יש סקס, אז שיצא מזה איזה ילד. היום אנחנו מבינים שזה, וגם אז בעבר הבינו, אבל לא דיברו על זה, שמיניות זה גם הנאה, ויש לזה חשיבות לא פחותה מהבאת הילדים. דיברנו בשיחה שלנו המקדימה, ואת דיברת על תסביך מדונה זונה. אמרתי את זה.
אמרת את זה.
ובואי נשמע על התסביך הבאמת מאוד, זה נשמע מאוד דרסטי,
כן.
אבל בסופו של דבר יש בזה הרבה היגיון. בואי כן. נשמע אותך.
אז לא אני המצאתי. מי שאמר או שם על השולחן את המונח הזה ואת כל הדבר הזה מלכתחילה, זה היה פרויד בשנת 1925. פרויד אמר שאיפה שיש תשוקה אין אהבה, ואיפה שיש אהבה אין תשוקה. זה אומר שהתסביך הזה בגדול מתייחס לגברים. היום יש מחקרים שכבר מראים שגם נשים חוטאות בזה. התסביך בגדול אומר שגבר מסתכל על האישה שלו כעל משהו טהור. שזה מאוד הגיוני, שאנחנו גם צריכות ללכת לטבול במקווה לפני שאנחנו מתחתנות, ואנחנו צריכות להיות טהורות, ואנחנו צריכות להיות בתולות לפני החתונה. אז אנחנו קדושות. מהבחינה הזו, יחסי אישות, או יחסי מין, אם מותר, את יודעת, אני לא יודעת מה מותר להגיד.
מותר להגיד הכל, כאן אנחנו מרשים הכל.
אז היחסי מין הם לצורך רבייה, לצורך הבאת ילדים לעולם. ובעצם גברים, יש הרבה מאוד גברים. עכשיו, כמובן שתסביך מדונה זונה, זה מדונה, זה ממריה.
מריה הקדושה.
זה כינוי למריה, בדיוק. וזונה זה...
המקצוע העתיק בעולם.
המקצוע העתיק בעולם. אז בעצם גברים, יש סקאלה שלמה לתסביך הזה. זה לא חד משמעים, גבר שהוא לא... שהוא מסתכל על האישה החוקית שלו, על אשתו, רק כדבר קדוש, וזה לא. יש סקאלה. זאת אומרת, יש גברים שיכולים לעשות הרבה מאוד דברים עם הנשים שלהם, ויש גברים שלא יכולים לעשות שום דבר חוץ מלהביא את הילדים, זאת אומרת, לעשות איתה סקס על מנת להיכנס להיריון. זו סקאלה שלמה. היום אני נתקלת בקליניקה מגברים שאומרים שכאשר אשתי רוצה לענג אותי במין אוראלי, אני מנסה לשמור על שפה נקייה.
את יכולה.
שאשתי רוצה לענג אותי במין אוראלי, זה מביך אותי. ויש גברים שאומרים, מה זה הדבר הכי רגיל שיש? אז לא. אז יש גברים שמסתכלים על זה בצורה אחרת, זה מביך, היא לא, מה פתאום אישה מתנהגת ככה כמו הכוכבות בפורנו, לצורך העניין.
אז את אומרת שיש ספקטרום כן. של גברים שחלקם מסתכלים על האישה שלהם כמדונה, כקדושה, שהמטרה איתה זה לעשות ילדים ולהתייחס אליה בכבוד, ואז אם הם רוצים את ה... אישה שנייה עם המקצוע העתיק בעולם, ואומר שתתנהג כמו זונה, אז הם הולכים לאולי נשים אחרות, כדי לקבל את, את הבקשה. לא, זה, כמובן שזה הכללה, אבל
בדיוק.
כאילו זה הקיצוני, נכון?
נכון.
אז אבל, יש דברים... אבל יש משהו באמצע כנראה.
אז היום גברים, נתקלתי בזה כבר כמה פעמים בקליניקה, שגברים באים ומודים. אני לא מבין למה, אני מאוד נמשך אליה, אני מאוד לאישה, אבל אני לא מסוגל לעשות איתה את הדברים האלה. חוץ ממיסיונרית, משהו ככה מאוד עדין, מאוד זה, אבל בראש שלי מתרוצצות המון המון פנטזיות. אז היום כבר מסוגלים לבוא ולהגיד את זה. פעם זה היה, כמו שאמרנו, לא מדברים על זה, וכן, היו בוגדים. היו הרבה אנשים שבחוץ עושים את מה שמתחולל להם בראש.
שהאישה, שאם האישה לא עושים, אז עושים עם המאהבת או עם האישה לא חוקית.
אבל זה לא אומר שכל מי שסובל מתסביך מדון הזונה בוגד.
אין שום, כמובן, אנחנו לא מכלילים, אנחנו רק מביאים לכאן, על מנת שהמאזינים והמאזינות ילמדו לה, ישמעו, ואנחנו מביאים את הדברים כמו שהם, כן. נכון?
אגב, מדון הזונה, תסביך מדון הזונה, זה משהו שלא מדברים עליו הרבה. אין כן. הרבה מידע עליו בגוגל, זה משהו גם כן שאני חוקרת כבר תקופה, ודי קשה למצוא מידע.
טוב, פרויד היה הפסיכולוג הראשון בעולם, והוא גם האשים את האימהות בכל מה שקורה. כן. זאת אומרת, פרויד אמר הרבה דברים.
נכון.
יש לו הרבה כבוד אצלי, אבל אני מסייגת גם הרבה דברים שהוא אמר.
כמו כל דבר, בוודאי.
כן, כן, כן. אבל זה באמת מעניין.
מאוד.
מה הבעיות הנפוצות, אם יש כאלה בכלל, של זוגות שמגיעות אלייך לייעוץ מיני?
מיני. אנחנו
בוא, אפשר מיני ואפשר זוגי, אבל היום אנחנו נתמקד במיני, אנחנו גם מדבר על זוגי.
אז זה בדרך כלל הולך ביחד.
זהו.
בדרך כלל כשזוגות מגיעים אליי, גם אם הם מגיעים ממש ממוקד לייעוץ מיני, זה הופך לייעוץ זוגי. או אם הם מגיעים אליי לייעוץ זוגי, זה גם נהיה ייעוץ מיני. זאת אומרת, זה הולך ביחד.
אני מסכימה איתך. אי אפשר להפריד את שני הנושאים האלה.
אי אפשר. ממש אי אפשר. ובגלל זה היה לי חשוב להשקיע הרבה זמן בלימודים כדי ללמוד את זה מכמה כיוונים. אז נתחיל עם הזוגיות בעצם, הבעיות הנפוצות בזוגיות. אז יש למשל את משברי החיים, המשברים הרגילים במרכאות.
מה זה רגילים?
לדוגמה, משבר השנה הראשונה. בשנה הראשונה, אחרי החתונה, זה לא, יש הרבה מאוד זוגות שלא צולחים את השנה הזו. זה מעניין. אחר כך יש את המשבר של...
למה? מה יש בשנה הראשונה? מה את רואה בשנה הראשונה, שהיא באמת, נכון, אני מסכימה איתך, השנה הראשונה היא פונקציה מאוד מאוד חשובה, כי מה? מה יש בה?
כי את בעצם לוקחת שני אנשים, שונים לחלוטין, הם גדלו בצורת חיים שונה לחלוטין, מנטליות שונה לחלוטין, זה יכול להיות תרבות שונה, למשל, אחד מגיע מבית דתי, ואחד מגיע מבית חילוני, או ההפך, ואת יודעת, זה יכול להיות כל כך הרבה דברים. אז את לוקחת שני אנשים שונים לחלוטין, עם דעות שונות, ערכים שונים, ושמה אותם ביחד, ותחיו. מפה,
כן. אבל זה לא אנשים שהיום גרים, הזוגות היום גרים לפני הניסויים, מה שבעבר לא עשו.
נכון.
את חושבת שזה עזר לפתור בעיות מהסוג הזה?
אני חושבת שבמשבר השנה הראשונה יראו פחות ופחות אנשים שלא צולחים, בעקבות זה שהיום מערכות היחסים באמת הן יותר, הן כמה שנים אחורה, ויש זוגיות ארוכת שנים בתוך בית אחד, ולומדים לחיות אחד עם השני. אז המשבר הבא, זה משבר הילד הראשון.
נכון.
הפכתם פתאום מזוג ש-50-50 לשלישייה, או רביעייה, אם יש תאומים.
נכון.
ופה זה מורכב. זה מורכב מאוד. אנחנו נשים, אנחנו יולדות, אנחנו מתחברות, גברים לא תמיד מתחברים מיידית לילד, זה יכול להיות מורכב מכל כך הרבה קשיים.
וכאן אפשר גם להכניס את העניין המיני.
בוודאי.
שאישה היא יותר עייפה, ומה שהיא עשתה לפני הנישואים או לפני ההיריון, זה לא כמו שאחרי.
נכון. נכון, נכון.
הסדר עדיפויות משתנה.
הכל משתנה. אהבה מתחלקת ליותר חלקים.
כן.
זאת אומרת, גבר ואישה היו לבד, פתאום הגבר, האישה מניקה כל הזמן, סתם לצורך העניין, כדוגמה. האישה מניקה כל הלילה, הילד מחובר, הוא בכלל ישן בסלון ולא... לא זוכרים, אבל כן, צריך כרגע את המיטה בשביל להניק, או בשביל בגלל הלילה, הוא לא רוצה שיעירו אותו. זה מורכב מאוד.
ואם נעבור בשנים ונגיע לגיל 40-50?
אז יש לנו את משבר 7 שנים, שזה גם כן משהו ששמו לב ששם קורה איזה בום. ובדרך כלל זה הולך
מה
ביחד.
מה זה משבר 7 שנים? אחרי 7 שנות נישואים?
כן.
מה, איזה משבר יש?
המשבר שהולך ביחד עם ילד שני.
אהה.
בדרך כלל. כן, שגם שם, זה בדרך כלל המשבר שבו הרבה בגידות מתחילות, ויש הרבה מאוד גירושים.
כן. אחרי 7 שנים.
כן.
למה? מה גם, יש שם?
יש שם קודם כל שחיקה. אנחנו כבר הרבה שנים ביחד. זה כבר נהיה רגיל, זה כבר אותו דבר, שגרה, עם עין בסוף.
כן.
זה דברים שהם קוראים מטבעם. אוקיי? ופה נכנס גם שני ילדים. יכול להיות שנכנס פה גם משבר כלכלי בתוך הבית. זה יכול להיות לחצי החיים, זה יכול להיות כל כך הרבה דברים. והיום אנחנו רואים יותר ויותר זוגות מתחתנים קרוב ל-30 או ב-30, אז במקום הזה כבר יש גם את משברי גיל ה-40 וה-50. שזה נכנס, זה מין ערבוביה של כמה משברים שנכנסים סבוכים אחד בשני. כן. שדרך אגב, שאלת אותי מקודם על הבדלים בין גברים לנשים,
כן.
חווים שונה לחלוטין את משברי גיל ה-40. זה מעניין, זה מרתק.
שגבר מה חווה ואישה מה?
במשברי גיל ה-40-50, אני תמיד אומר, לוקחת את זה ביחד, גבר חווה רצון להספיק. פתאום אופנוע, שהוא לא הספיק לעשות רישיון, פתאום רכב ספורט, פתאום לצנוח, פתאום לעשות את זה למשהו, רגע, לא הספקתי. אישה לוקחת בדרך כלל את משבר גילה 40-50 לכיוון התפתחות אישית. אני לא הספקתי את הקריירה שלי, רגע, רציתי ללמוד אימון אישי ורציתי להיות מאמנת ולא זה, זה בדיוק מה שקרה לי, ולא הספקתי. אז היא לוקחת את זה לכיוון של התפתחות אישית. זה מעניין, זה מרתק.
מאוד, כן. ואם אנחנו קופצים כבר לגיל הכמעט שלישי, 60 ומעלה?
הכן המתרוקן.
הכן המתרוקן, כן.
הילדים עוזבים את הבית, פתאום את מסתכלת על בעלך ואת אומרת, מי אתה? אני זוכרת אותך, מוכר לי, אבל פתאום אתם צריכים לדבר. ולא רק על הילדים, על קח את הילד מהחוג, תחזיר את הילד מהחוג, אני הולכת להכין ארוחת ערב לילדים. פתאום צריך לדבר.
ואז, כן, ואז רואים שלפעמים אין עניין אחד בשני.
אתם לא מכירים, אין עניין. את מומחית לגיל השלישי, את יודעת.
אני מומחית, נכון. אני רוצה לשמוע מהנקודת מבט שלך. זה מעניין אותי. אנחנו תכף ניתן עצות וכלים לכולם, נכון? לכל הזוגות האלה. אבל לפני כן, אני אשאל אותך, כי דיברנו באמת על, על, על הספקטרום הרחב הזה של כל גיל, באמת יש את הקשיים, נכון. את האתגרים שהוא צריך להתמודד, ויש מה לעשות, זה לא שאין מה לעשות, יש מה לעשות
שיש.
ויש כלים ואפשר להעצים את חיי הנישואים.
נכון מאוד.
אבל לפני שאנחנו ניתן את התשובה, אני אשאל אותך, ולדעתי זה גם משהו שהוא בעייתי, הרשתות החברתיות, אני חושבת, מבחינה המודרנית, אם בעבר היו קשיים אחרים, הם גם משפיעים המון על חיי הנישואים.
המון.
רוצה לומר על זה משהו?
אני יכולה לדבר על זה הרבה. עשיתי הרצאה להשפעת הרשתות החברתיות על המרחב הזוגי. ככה, יש את העניין של ההיכרות, שכל היום כל ההיכרות השתנתה, אבל על זה אנחנו לא נדבר. כן. אנחנו נדבר יותר על, על המקום.
אנחנו לא נדבר עכשיו על החיובי, כי החיובי אולי באמת שקל יותר להכיר דרך הרשת, למרות שזה גם
זה
בעייתי.
זה לא כל כך חיובי, זה.
נכון.
אבל אני מדברת על מה שקורה בתוך הזוגיות, כאשר כבר משפחה, הורים, ילדים, ונכנסות הרשתות החברתיות. אז קודם כל, השפעות חיצוניות. אנחנו מסתכלים בפייסבוק לצורך העניין, ובאינסטגרם. אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים לפעמים שהדשא של השכן מאוד מאוד ירוק, מה שאצלנו בבית זה לא ככה. אנחנו רואים את, את הזוג הזה שגרים שני בניינים מאיתנו, הם כל שני וחמישי בטיול בדרום אדום, והולכים לצלם כלניות, והם מחובקים ומקדישים אחד לשני בפייסבוק אהבת חיי שתמיד תחייך וכולי וכולי. לא כל הנוצאת זהב.
לא יודעים באמת מה הולך שם.
לא יודעים מה קורה. לעולם אנחנו לא יודעים מה קורה בבית של מישהו אחר.
ראית מקרה דיין, היועצת הזוגית.
נכון. אנחנו, בגלל שכל
הדברים האלה... רק אני אומר שהיא בדיוק הצטיירה, למי שלא מכיר את מקרה דיין, היועצת הזוגית, היא הצטיירה בפייסבוק כיועצת זוגית מאוד מפורסמת, ובסופו של דבר בעלה רצח אותה.
נכון.
אף אחד לא ידע על הבעייתיות בקשר שלהם.
נכון. אז יש לנו גם המון צורך באישורים חיצוניים, מיקוד שליטה חיצוני, מה שאנחנו קוראים לו, הרבה לייקים, אנחנו ממש במרדף אחרי הלייקים האלה, שיגידו לי שהחולצה שלי יפה, ושיגידו לי שבעלי חתיך, ושיגידו לי ושיעשו לי לייקים. אנחנו פחות, אנחנו שוכחים מי אנחנו עכשיו. חייבת לתת לך ככה שתי אנקדוטות נורא נורא מעניינות שמצאתי. יש מחקר שנעשה בשנת 2012 בארצות הברית, והמחקר הזה מצא שמתוך הזוגות שהתגרשו באותה שנה, 30% מהם הגירושים היו בעקבות הרשתות החברתיות.
וואו.
כן. זה מזעזע. זה מזעזע מה שהדבר הזה עושה.
שזה בגידות וכאלה? דרך הרשתות
חברתיות.
רק ככה? מה, לא מקדו את זה יותר?
תראי, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים. זה יכול להיות בעלי כל היום בטלפון. בעלי כל היום זה או. החיים שאני רואה ברשתות החברתיות הם לא החיים שלי. אני רוצה כמו שיהיה שם.
כן.
כזה.
כן.
אנקדוטה שנייה. מאז שנות ה-70, זה משהו שנעשה בארץ, מאז שנות ה-70, מספר הרווקים בגילה 25 עד 29, הכפיל את עצמו.
אוהו.
אוקיי? הרווקים, הגברים, זה 28, בין 28% זה עלה ל-63, והנשים הרווקות שילש את עצמו, מ-13% ל-46%. מאז שנות
ה-70. נתונים מפתיעים.
מאוד. מאוד. חשוב מאוד להבין, אני אתן ככה משהו שיעניין את כולם, וכולם עכשיו, והרבה מאוד אנשים ירימו גבה. יש מחקרים חד משמעיים שמראים שככל שאנחנו כמשפחה, כזוג, כאימא, משתפים יותר ברשתות החברתיות, הסיכוי שהזוגיות שלנו תהיה טובה, קטן. הסיכוי שלנו גדל לגירושין, עם, זה ממש זה, זה ממש זה, זה מחקרים שמראים את זה.
אז כל דבר במידה, זה תמיד היה טוב, וזה גם טוב.
ואל תאמינו לכל מה שאתם רואים. לא כל הנוצץ זהב, פשוט ככה.
אנחנו נצא לשיר.
ייי!
שאת בחרת לבחור נכון של אמיר דדון. למה בחרת השיר הזה?
כי אני בוחרת, אני הרבה דברים שעשיתי, היה לי מאוד מאוד קשה איתם, כולל הגירושים שלי. אני התגרשתי לפני 8 שנים. ואני בת להורים גרושים, ואני נשבעתי שלא אתגרש, וכשהחלטתי להתגרש, בעצם בחרתי בי. ולפני כמה שנים, הילדים שלי פשוט, הבת שלי באה ואמרה לי, אמא, את אמא הרבה יותר טובה מאז הגירושים. בחרתי נכון.
אז תבחרו נכון, תאזינו לשיר ותחזרו אלינו, כי אחר כך אתם תקבלו כלים מקצועיים, שתוכלו ליישם כבר היום בלילה.
לחלוטין.
בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל, מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. יש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם אדע לחזור. מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפור. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדור. עניין של חלומות, אם נתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. אומרים יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות, עוד לא מצאתי תשובה אבל קוראים לזה לחיות.
חזרנו, תודה שאתם איתנו, אז לבחור נכון, ותודה שאתם בוחרים להיות כאן בתוכנית שלנו. מיקי,
כן.
התוכנית שלי היא גם תוכנית לנומרולוגיה, ואת רוצה לדעת קצת מה אומר השם שלך?
מאוד.
אז בואי נדבר קצת נומרולוגיה, ותראי איזה אנרגיה את הבאת לנו לתוכנית.
אוקיי.
לפני כן, איך קראו לך?
מיכל.
מיכל. ושינית את השם.
כן.
אז אני אומר שמיכל זה דווקא אנרגיה של עצמאות וסמכות ויותר אנליטיות ואיסוף נתונים וחשיבה הגיונית. את הלכת לקחת את מיכל והפכת אותה למיקי. מיקי היא יותר רוחנית. מיקי היא יותר התמודדות והתבוננות פנימית.
בול.
אינטואיציה, טיפול באנשים. הפכת את מיקי האנליטית למיקי רוחנית יותר.
זה בול מה שקרה?
זה בול מה שקרה?
בול.
אז זה בדיוק מה שעשית. שומעים אותך, כן. ואני יכולה לומר לך שתאריך הלידה שלך, נולדת ב-30 לאוגוסט, בחורה שאוהבים אותה, בחורה שאוהבת אנשים, שהיא נכנסת לחדר, כולם רואים, יצירתית, תקשורתית, יכולה לעבוד עם קהל, צריכה לעבוד עם קהל. מה את אומרת?
קודם כל, מה שאמרת לגבי השם זה בול. זה
בול,
זה בדיוק מה שאני
הכוח מרגישה. של המספרים.
זה מה שקרה. מיקי ממש מגשימה את הייעוד, שככה אני מרגישה, של מיכל. מיכל, מישהי מפעם.
מפעם, לא את.
לא, זאת לא אני. ובקשר למה שאמרת, אוהבים לאהוב, אישה אהובה, משהו כזה. כן, אני, זה מביך אותי.
כן, כמובן.
זה קצת מביך אותי מחמאות, אבל אני רוצה להאמין שאני מביאה אור בדרך שלי.
את מביאה הרבה אור, ועכשיו אנחנו נביא הרבה אור למאזינות ולמאזינים שלנו, בכלים שתיתן מיקי למיניות וזוגיות, ואנחנו נתחיל דווקא מזוגות שחווים שחיקה. לא מהצעירים, אלא דווקא מהיותר מבוגרים. את הגדרת אותם אחרי 7 שנים, יש כאלה שגם אחרי פחות, כבר חווים שחיקה.
נכון.
בואי ניתן כלים כיצד להעיר ולעורר את הזוגיות.
אני חושבת שאחד הדברים הכי הכי חשובים, כאשר אנחנו מתמודדים בזוגיות שנשחקת, או כמו שקראנו לזה, השגרה עם עין בסוף, לשאול. לשאול המון המון שאלות. זה אחד הטיפים הכי טובים שאני יכולה לתת. אנחנו לא נניח הנחות. זאת אומרת, דעת, רוב המריבות הרגילות של הבית זה על הכלים בכיור, על הגרביים בסלון. זה אף פעם לא זה. זה אף פעם לא זה. ואז לפעמים יש את העניין הזה של טוב, נו, חזר מתוסכל ואחרי יום עמוס מאוד, והוא עצבני, ובגלל זה, תשאלו, מה קרה? מה אתה צריך ממני כרגע? אם אנחנו נשים רגע את עצמנו בצד, ולא נגיד, מה הוא כועס עליי? מה הוא צועק עליי? אז קודם כל, סליחה שאני מדברת בתור אישה, וזה יכול להיות לשני הצדדים.
כן, אנחנו כמובן מסייגות, ואנחנו אומרות לשני
הכיוונים. אל תסיקו מסקנות. פשוט תשאלו.
אני אומרת ומוסיפה, אל תפרשנו בלי לדעת. אנחנו מפרשנים לפי העיניים שלנו, לפי הסובייקטיביות שלנו, ועל מנת לדעת, באמת צריך לשאול את הצד השני, מה הוא מרגיש, מה הוא רוצה, מה הוא חושב, למה הוא זקוק.
נכון
מאוד. אני מתחברת מאוד לדברים שלך.
נכון מאוד. אז זה אחד הטיפים הכי טובים שאני יכולה לתת. אני חושבת שיש כאן עניין, למשל, קחו פרויקט משותף. משהו שיחבר אתכם אחד לשני. סתם לצורך העניין, הילדים קצת בגרו, כבר אין הרבה צעצועים שמפוזרים בכל הבית. תעצבו ביחד את חדר השינה. זה לא חייב להיות משהו שכבד כלכלית, זה יכול להיות אפילו משהו ברמת הצבעים. היום יש כל כך הרבה חנויות שלעשה זאת בעצמך ועיצוב די זול, אפשר לעשות את זה ממש בכלום, ולנסות פשוט פרויקט משותף, משהו שיחבר ביניכם, משהו שיעורר את השיח מרק, אני לוקחת לחוג, תכין אתה את ארוחת ערב, כזה. פשוט לקחת איזשהו משהו שלעשות אותו ביחד.
זאת אומרת, לא רק שיפוץ של חדר שינה, אלא זה יכול להיות תחביב משותף.
זה הדבר הבא, זה יכול להיות חוג ריקוד. לכו תלמדו ביחד ריקוד סלסה. זה גם מאוד מאוד חושני. זה היועצת המינית שבי מדברת. הסלסה זה באמת ריקוד מאוד מאוד חושני.
או ריקודי העם, אל תשלחו את בני הזוג לבד, תלכו יחד.
לא, אני אומרת, ללכת ביחד ללמוד לרקוד, ללכת ביחד ללמוד שפה, ללכת ביחד לקורס. יש כל כך הרבה דברים, ללכת ביחד לחדר כושר, או לעשות הליכה 3 פעמים בשבוע, שעה בערב, ללכת ביחד שעה בחוץ ברחוב.
נכון.
פשוט לקחת משהו שהוא רק שלכם, והוא בתוך היומן. גם אם אתם קובעים לעצמכם דייט זוגי, זה גם טיפ שאפשר לעשות. דייט זוגי, כל יום חמישי אנחנו יוצאים בערב, מגיע בייביסיטר קבוע.
שווה לקחת ולהשקיע בייביסיטר על מנת לשמור על הניסויים.
לעשות אפילו מנוי להצגות או למשהו שמעניין אתכם, ופשוט לעשות משהו שקבוע ביומן. לא זזים ממנו. כל יום חמישי בשעה 9 אנחנו ליד הדלת, יורדים ביחד לאוטו, ומשם יוצאים לערב שלנו. זה דברים שאנשים מחכים להם. זה בהתחלה אולי קצת מאולץ, אבל אחר כך אנשים פשוט מחכים לזה.
ואם אנחנו נצלול למיטה?
אם אנחנו נצלול למיטה, יש לי הרבה מה להגיד.
אז בואי, תגידי. זה הזמן.
תשאלו שאלות. מתי פעם אחרונה אתם המאזינים שאלתם אחד את השני, מה הפנטזיה שלך?
או שלך.
או שלך. מה בא לך לעשות שעוד לא עשית? מה בא לך לעשות שעוד לא עשית? הרבה מאוד דברים שאנשים לא מדברים, אנחנו חוזרות לתחילת התוכנית, לזה שאנשים לא מדברים. זה לא משהו שמדובר. אז תשאלו אחד את השני. לכו ביחד לחנות צעצועים, או תזמינו ביחד מהאינטרנט צעצועים. יש מגוון ענק, מאוד רחב, של צעצועים שיכולים מאוד לעורר את חדר המיטות. מאוד. תראו ביחד פורנו. גם משהו. תמצאו איזשהו סרטון או איזשהו סרט שמעניין אתכם ביחד, שיושב לשניכם על הפנטזיות שלו. תראו ביחד פורנו. תנסו. מקסימום תהנו. תעשו סקסטינג.
אז מה זה?
סקסטינג.
אוקיי, בואי.
במהלך היום. פשוט תשלחי לבעלך הודעה עם חכה לערב. הוא כבר ימשיך את זה מהדמיון שלו, או עם נשיקה. סתם. זה כבר ייקח אתכם למקום אחר. בהתחלה, כמו שאמרתי, זה קצת מאולץ, לוקח זמן. תשלחי תמונה שלך, ששולחת לו נשיקה באוויר. אתה גבר, תשלח לה איזושהי כתבה מעניינת שקראת בנושא זוגיות או מיניות. תשלח לה סרטון. זה יכול להיות כל כך הרבה דברים. תניעו את זה. האיבר הכי סקסי בגוף שלנו זה המוח. אוקיי? אפשר לעשות סקס ימים שלמים, עוד לפני שבכלל נוגעים אחד בשנייה. פשוט תבנו את זה.
מקסים.
עד שתתפוצצו אחד על השנייה בחדר המיטות.
אז אני אומרת, מה שאני שומעת, זה פשוט לא להניח הנחות, לדבר
ולשאול
ולחשוב מחוץ לקופסה.
נכון.
מחוץ לקופסה, ונישואים ומיניות זה עבודה. זה לא משהו שצריך להניח לו, אלא לעבוד ולחפש ולחקור, ואת כל העצות שאת נתת. נכון. אפשר ליישם כבר מהיום.
אנחנו מרשים לכם מרשים רגע ללכת בחדר השינה. זה בסדר, אנחנו לא נעלב.
בוא נדבר על, אם אנחנו מדברים כבר על זוגיות, אז על מריבות. הרבה מאוד זוגות רבים.
נכון.
זה שכיח, זה דבר שקורה. אבל גם לריב צריך לדעת. גם להתווכח צריך לדעת. בואי נדבר על זה.
גוטמן, ידידנו, אמר שלריב זה בריא.
לריב זה בריא, זה גם חרוז.
למה? הוא הסביר את זה בזה שזוגיות יציבה בעצם עומדת על היכולת שלנו ללבן קונפליקטים וליצור איזון בין חוויות שליליות לחוויות חיוביות. אם הכל היה טוב בחיים שלנו, היה לנו משעמם, נכון? אנחנו צריכים איזה דרמות, אנחנו צריכים קצת משהו שיעיף אותנו מצד לצד מדי פעם. אז גוטמן בעצם בא ואומר, לריב זה טוב, לריב זה בריא, כולם רבים, אוקיי? עכשיו, טיפ קטן ממני, זה לא משהו שאני המצאתי, זה משהו שהוא מחקרית נעשה. 70% מהקונפליקטים שלנו, בכלל, לאו דווקא בזוגיות בכלל, לא ניתנים לפתרון.
לא ניתנים.
לא ניתנים לפתרון.
אז מה קורה?
בואו נלמד איך לריב נכון, אוקיי? לפי גוטמן יש את ארבעת מבשרי הרעה. ארבעה חוקים שאם תעמדו בהם במריבות שלכם, תצלחו אותם.
יאללה, אוקיי? בואי. שוט.
הראשון, ביקורת, האשמות הדדיות. אתה כמו אמא שלך, או את תמיד אגואיסטית, את תמיד לא מקשיבה לי, אתה תמיד עצבני. האשמות הדדיות זה משהו שאסור להיגרר אליו. אסור להיגרר אליו. תתמקדו במה שאתם רבים עליו כרגע. עכשיו אתם רבים על הכלים בקיור, אז תדברו על הצלחות והכוסות. אל תדברו על מה קרה אתמול, אל תדברו על השמות ההדדיות האלה ולזרוק אלבונות. זה מביא אותנו לחוק הבא. לא לרדת נמוך, לא להיגרר למקום של בוז, למקום של העלבות, של גלגולי עיניים, של עוקצנות, את יודעת, לפעמים יוצא מאיתנו הערס כאשר אנחנו רבים. לא ללכת לשם. לא ללכת לשם. תשמרו על כבוד אחד לשנייה. זה האמא של הילדים שלך, זה האבא של הילדים שלך. תשמרו על כבוד אחד לשנייה. לא לרדת נמוך.
נכון.
השלישי, הגנתיות. זה בעצם בא ואומר שאנחנו לא לוקחים אחריות בקונפליקט, ואנחנו מנהלים פנקסנות ברגע של מריבה, אני מוציאה את הפנקס מהכיס, ואני איחרתי היום כי אתה איחרת בשבוע שעבר, או הרבה מאוד דברים מהנושא הזה.
פנקסנות,
לא,
כן.
לא, אתם רבים, יש קונפליקט, קחי אחריות, קח אחריות, כל אחד מהמקום שלו. הרי האחריות היא הדדית. צריך כן. שניים לטנגו, או לסלסה כמו מקודם.
ואחרון?
האחרון, התעלמות. יש הרבה מקרים של מריבה.
כן, ברוגז, שבוע לא מדברים.
לא מדברים שבוע, יוצאים מהדלת, שוברים את הכלים ולא משחקים. אסור, 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 אסור. יש מריבה? תדברו. רוצים לקחת 5 דקות לצאת למרפסת, לעשן סיגריה, או להיכנס להתקלח כדי להוריד את סף הביעבוע בבטן? אין שום בעיה. 5 דקות, 10 דקות אחר כך אתם חוזרים לסלון, ואתם יושבים ומדברים על מה שקרה.
אני מסכימה. יופי, יופי של כלים, באמת. שאלות. לא נספיק הרבה, אבל בוא נראה.
נגמר לי מהר מדי.
עוד לא נגמר, יש לנו עוד שאלות. ורדית, ככה. בוא נראה. אז ורדית כותבת, אנחנו בני 40, תפסתי את בעלי מתכתב עם חברה לעבודה בוואטסאפים מיניים. היא כותבת שהתפרצה בבכי, הוא הכחיש שיש להם רומן, והוא אמר לה, בצחוק, מה את אומרת? היא כותבת שהיא בוכה ולא מוכנה לסלוח לו. אז יש לנו כאן שני בני גיל 40, וואטסאפים, שוב רשתות, זה דומה לרשתות חברתיות הוואטסאפים, נכון?
זה בדיוק זה. זה בדיוק זה, בטח ובטח היום שהוואטסאפ למשל יש את השני ויים כחולים. אז יש איזה מחקר שמדבר על זה שזה העלה את סף החרדה אצל אנשים, כי זה נהיה כמו שיחה פנים אל פנים. זאת אומרת, יש שני ויים כחולים ואף אחד לא עונה לי. מה קרה? למה? למה מתעלמים ממני?
כן.
אולי הבן אדם פשוט נפל במדרגות מהצד השני. הוא לא מתעלם ממך, הוא פשוט נפל במדרגות. אני לא רגל לקום על הרגליים, להתאושש, הוא יענה לך.
טוב, פה, כן. כן. פה יש כאן משהו שהוא אומר בצחוק, היא אומרת, בצדק אולי.
אוקיי. ומה את מרגישה, ורדית? מה את רוצה? אוקיי? בואי נשאל אותו. עכשיו בואי נשים רגע את האלבון, זה מעליב, זה סופר מעליב. בואי נשים רגע את האלבון מהצד וננסה להבין. אם את שואלת אותנו, זה אומר שעדיין לא עזבת את הבית ולא פתחת תיק ברבנות. מעולה, מעולה. Mm-hmm. קודם כל, עדיף לא לעשות את ההחלטות הגדולות האלה כאשר אנחנו בעצב ובעצבים. מעולה. אבל בואי רגע ננסה להבין. איפה זה שם אותך? איפה זה שם אותו? מה הוא קיבל? מההתכתבויות. בואי נצא מנקודת הנחה שאנחנו נותנות לו נהלות מהספק, וזה היה בצחוק, והוא לא עשה כלום, חוץ להתכתב. מה הוא קיבל? מה חסר לו? מה חסר לך? בואו, יש פה הזדמנות נהדרת, נהדרת, לפתוח את השיח, לדבר על מה אתם צריכים, מה חסר לכם, איך זה הגיע לזה?
כן.
מה חסר? תפתחו את השיח.
זה משהו יותר עמוק מאשר השאלה הבאמת ספציפית הזאת. כדאי לחקור מה יש בזוגיות הזאת, ומה הוא זקוק ומה היא זקוקה.
נכון.
ולמה הוא צריך להתכתב עם אותה חברה לעבודה.
אני לא אגיד לוורדית להתגרש או לא להתגרש.
כמובן שזה לא העניין. אנחנו לא נגיד. לא כמו בתוכנית ההיא, תזרקי אותו. אנחנו לא זורקים כאן אף אחד.
נכון. יותר מזה אני אגיד, תימנעי מלכתוב את השאלה הזאת ברשתות החברתיות, כי שם אני ראיתי כל כך הרבה פעמים נכון. שאנשים עושים בדיוק את מה שאמרתי, זרקי אותו, תעיפי אותו. חברים, אתם לא יודעים מה קורה בבית של אנשים. יש פה בן אדם במצוקה. זה לא מה שהוא שואל. אני אומרת, אסתר פרל באה ואומרת, המשבר זו הזדמנות נהדרת לפרק ב' בתוך פרק א'. פרק ב' עם בעלך החוקי. הזדמנות נהדרת. אל תבזבזו משבר טוב.
מתגרשים, מתחתנים, אחר כך אותן בעיות חוזרות ונשנות, אז בואו תטפלו בבעיות כשהן צצות, ואל תחליפו בעיה בבעיה.
בדיוק.
עוד שאלה.
בבקשה.
בני 60, נשואים כבר 40 שנה, התשוקה נעלמה. לדעתם זה קרה בגלל גיל המעבר הנשי, לא בא לה. מה את אומרת?
קודם כל, בר טיפול.
בר טיפול.
בר טיפול. היום יש התקדמות מאוד מאוד גדולה בכל מה שקשור לתרופות ההורמונליות. אני אומרת, נשים לא צריכות לסבול לא את גיל המעבר, לא את גלי החום, את המצבי רוח. לא, לא צריכות לסבול. הולכים לרופא משפחה, עושים, מבקשים בדיקה של פרופיל הורמונלי, ומטפלים בזה. יש הרבה מאוד דברים שבאמת אפשר להשתמש בהם. בנוסף, אם את לא רוצה ללכת למקום הזה, בואי תגידי למה. למה לא בא לך? לא בא לך עליו? לא בא לך בכלל? לא בא לך על זה ככה? שוב,
שיח.
תדברו.
שיח. כן, אני מסכימה. לא רק במיניות ולא רק בזוגיות, גם במשפחתיות, גם עם ילדים, נכון. גם במשפחה המורחבת. שיח ושיחה יכול לפתור הרבה הרבה בעיות וסוגיות.
נכון.
אנחנו לא נספיק את כל השאלות. אני רוצה לשאול אותך, כי עוד מעט אנחנו מסיימות, אבל מה החלום שלך?
וואו.
סטטי?
ממש. החלום שלי. החלום שלי זה להצליח להגיע לכמה שיותר אנשים ולתת להם את הדברים שאני יודעת, את הדברים שאני חושבת שיכולים לעזור להם.
אני חושבת שכבר נגשמתי לחלום, כי מאזינים המון אנשים לתוכנית הזאת.
אני, קודם כל,
אז כבר פסיק קטן, אבל אני משערת שיהיה לך עוד המון אנשים ש... יאזינו וישמעו באמת את הדברים החכמים שיש לך לומר.
קודם כל, תודה רבה, זה באמת הזדמנות נפלאה, ואני מודה לך עליה. ואת יודעת, אם עזרנו לאחד או שניים, אולי לוורדית, ואנחנו את שלנו עשינו היום.
אני חושבת שהרבה יותר עזרנו, אבל בואי, נהיה צנועות.
כן. אני רוצה... להיות מאושרת, אני חושבת, זה החלום שלי.
כן.
אני במקום שלי. זאת אומרת, אם פעם היית שואלת אותי מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה, אז הייתי אומרת לך, זה. זה לעזור לאנשים.
את מרגישה שאת במקום הנכון ובייעוד.
אני במקום שלי. אז להמשיך להיות מאושרת וליהנות מכל מה שלעולם יש להציע ולטוב הזה.
הלוואי, הלוואי, הלוואי. אני רוצה לומר לך, מיקי, שאני הסתכלתי באיזה שנה אישית את נמצאת. נכון? בנומרולוגיה, לכל אחד יש שנה אישית. את נמצאת עכשיו בשנת הקציר.
מה זה אומר?
זה שנה שאם פעלת בשבע השנים הקודמות נכון, אז השנה הזאת את קוצרת את הפירות. בשנה הזאת זה התאסוב סביב נושא עבודה, צמיחה כלכלית, כוח, זה שהגעת לכאן לדבר על הנושא הזה, זה קציר.
וואו.
הרצאות שאת נותנת, כל מה שפועל יוצא לשבע השנים הקודמות שעשית, למדת, היום את רואה את הפירות, ולכן המגמה היא התחזקות ואיסוף הפירות.
איזה כיף.
נכון?
ממש.
אז כן, אז זה השנה האישית הנהדרת שאת נמצאת בה. מה יש לך לומר ככה לסיום? יש עוד משהו שאת רוצה לומר למאזינים? יש משהו שחשוב לך ככה לסיים איתו?
קודם כל אני אגיד תודה. תודה לך. בא לי, עכשיו פתאום אני חושבת לעצמי שההיכרות ביני לבינך הייתה מין מקרית כזו, אולי הייתי צריכה לבחור את השיר בת לי פתאום. יש הרבה אנשים בשנה הזו, בשנתיים האחרונות, משהו כזה, שפתאום הגיעו לחיים שלי, והם נתנו לי המון ערך והמון משמעות. אז תודה לך.
תודה שבאת.
תודה על, על, על המקום הזה, תודה על האפשרות לדבר, על האפשרות להעביר, ושמחה על ההיכרות שלנו.
אז אין מקרה.
אין.
אני כך מאמינה שלכל מפגש בין אנשים יש סיבה.
נכון.
גם אם היא קצרה וגם אם היא ארוכה, המפגש שלנו עוד ידובר בו. אני מאמינה שזאת לא הפעם הראשונה שאת תגיעי לכאן. כבר יש לכם ספוילר. אבל אני שמחה שהגעת ודיברנו על הנושא הבאמת מאוד מאוד חשוב הזה, שלא מדברים עליו, שמסתירים אותו. והנה, דיברנו, לא קרה כלום.
ונשארנו
בחיים. וגם אתם מאזינים ומאזינות. תהנו מהמיניות, מהזוגיות, קחו את זה צעד אחד קדימה עם הכלים שכאן נתנה לנו מיקי. אז באמת, תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה לטכנאי השידור שלי, שוקי אברהם. תודה לאחד שלי שנמצא שם מעבר לזכוכית ומלווה אותי. תודה לכם שאתם מביעים אמון ומקשיבים לתוכנית. חג שמח ולהתראות בתוכנית הבאה בשבוע הבא. תודה רבה.
התרגלתי קצת, חשבתי שיש לי הכל, ככה לבד, מעונן כמעט, כמו תפילה בין שמיים לחול. וכמה רציתי שזה יבוא עליי, שתבוא אליי ככה קרוב. כמה חיכיתי שתסתכלי עליי, כמה זה טוב אותך לאהוב, רק לנשום אותך, כמה זה טוב לאהוב, להכיר אותך ככה קרוב. נוחי קטנה שלי, כל העולם שלי, את יודעת, את חלק ממני. כל יום מודה גם לך, מה ששלי שלך, תזכרי את חלק ממני. כבר לא לבד, לא התאפקתי קצת ושרתי לך משהו נעים. על כמה אפשר עוד לאהוב אותך, וכמה שאת החיים, וכמה רציתי שזה יבוא עליי, שתבוא אליי. תחייכי אליי, כמה זה טוב אותך לאהוב, רק לנשום אותך, כמה זה טוב לאהוב, להכיר אותך ככה קרוב. מוחי קטנה שלי, כל העולם שלי, את יודעת, את חייבת שלי שלך, תזכרי את חלק ממני.
רדיו סול, סיוע יהיה.
רדיו סול סימו-אייל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציה.